טוב, קודם כל אני מקווה שאנחנו ממשיכים את השיעור מפעם שעברה לקורבנות, כי לא גמרנו אותו, אז לא הסתייע להעביר שיעור כמנהג הישיבות לכבוד פסח. אז להשלמת החסר אתם יכולים, מוזמנים לקרוא בספרו של הרב שגר אל זמן של חירות, יש שם דרשה שנקראת מי ברא אלה, שהיא עוסקת אני חושב ברעיון המרכזי שיש לאיש ביצה לגבי פסח, וזה כל הרעיון הזה של השאלה. אז אם לא יתן לנו להגיע לדבר הזה בהקשר אחר, אז לפחות תכירו את זה, וכאילו לפחות זה שאלה חשובה, ותכירו גם את התורות ואת הרעיונות, ושאלה רעיונות חשובים לפסח. אז אנחנו קצת נמשיך בנושא הקורבנות, ככה לנו הרבה זמן, ככה עד שש. ונראה אם מספיק, אז יש לי...
נכון, דיוק.
מה?
אני הייתי שעושה
פה לחתום הזאת. אבל אולי עוד מעט תיכנסו לפה המוני בית ישראל ש...
לא, סבור לדרך שתהיה
שופים. בסדר, אוקיי, אתה אומר, אם נראה שאף אחד פה לא מקפל ניירות, אז נדע שאתם רגועים ואפשר להמשיך עוד כמה דקות, נראה. טוב. טוב, אני רוצה להקדים איזשהו רקע קטן, גם שהוא נכון גם לקטע הזה בבית יעקב עם פרשת צו, וגם לקטע של צדקת הצדיק שאני מקווה שאני אספיק להגיע אליו, וזה ששניהם יש בעצם רקע במדרשים. זאת אומרת, פעם שעברה אימנו, פעם שעברה הבאנו כל מיני מדרשים, אבל אני חושב שיותר מהם יש הרבה מאוד מדרשים שהם עוסקים בשאלה, בעצם באים להגיד, רבותיי, אין קורבנות יותר ואנחנו לא מתגעגעים לזה. כי תפילה היא במקום קורבנות, תורת העולה, זאת אומרת, אדם שלומד על העולה, היא כמו העולה, או אפילו יותר גדולה מן העולה, ואתם רואים, יש מהלך מאוד מאוד עקבי בחז"ל, שנמצא גם בתלמודים וגם במדרשים, שרוצה לבוא ולהגיד, הקורבנות לא פה. קורבנות לא פה, ואנחנו נמצאים באיזשהו עולם שהוא עולם אחר. עכשיו, ומטבע הדברים, דבר מהסוג הזה מציג את הקורבן כמדרגה אולי יותר נמוכה, או כמדרגת ביניים, או כמדרגת מעבר. נכון? אני חושב שלא יודעים...
למה זה גבוה יותר?
שוב, יש הרבה מאוד מדרשים.
אני הבנתי, כאילו במדרשים אתה מבין כאילו יש קורבנות, אבל אני עושה משהו אחר כי אני נמצא במקום שאני לא מסוגל לקרוא.
אתה רואה שמה שמעניין במדרשים האלה, שאם תקרא אותם אפילו לא בעיון רב, אתה רואה שהם לא זה מה שהם אומרים. זאת אומרת, הם לא באים ואומרים, נבח, אין לי קורבן ומה אני אעשה, טוב, אני אלמד במקום, אני אתפלל במקום. אלא, תראה, כשאתה בוא נשאל דבר כזה שהוא די פשוט וידוע. הרי היו קורבנות לפני שהוקם בית המקדש, נכון?
כן.
היו קורבנות בבמות, או בנו... מה הפריע ליהודים גם בבית ראשון וגם אחרי בבית שני? מה הפריע להם להקריב קורבנות? טוב, התקופה של בית ראשון היא קצרה, אבל התקופה של בית שני היא תקופה ארוכה, תקופת חז"ל. בסדר, נחרב הבית, גלו גלתה סנהדרין ליבנה וכו' וכו', כל התהליכים שאנחנו מכירים אותם. מה הפריע להם להקים ביבנה מזבח?
אסור.
לא, לא נכון, לא נכון.
מתי שהגיעו למקדש, אסור...
אבל אחרי שנרחב את המקדש, אז בפשטות חוזר יותר הבמות.
כן?
כן.
לא, אולי אחרי ש...
הרי יש ספר גדול של הרב גוטמאכר, גוטמאכר, כן, ועוד רבנים אחרים שגם כן תמכו בדעתו, שאמרו, למה לא נחדש עכשיו לעשות מזבח בירושלים?
כן,
רב קלישטר, כן, לא, גם גוטמאכר, כן. זאת אומרת, וחודים שוב, מצד טומאה וטהרה, טומאה אותה בציבור וכו' וכו'. זאת אומרת, מבחינה הלכתית טהורה...
חושב
שאנחנו עוברים על איסור וביטול עשה. בוודאי. זאת אומרת, בכלל התחלתי טהורה, אין שום... בית המקדש יש לו בוודאי מעלות גדולות בפני עצמו, אבל זה שנחרב בית המקדש, אין לזה שום קשר לביטול הקורבנות. זאת אומרת, זה שחז"ל לא חידשו את הקורבנות לאחר שנחרב בית המקדש, זה צעד שבא ואומר, אנחנו עוברים פה מצורת חיים דתיים מסוג אחד לצורת חיים דתיים מסוג אחרת. והדבר הזה משתקף בצורה מאוד ברורה במדרשים. אני אולי אם הייתי יודע שזה ייצור פה מחלוקת, הייתי מביא כמה מדרשים כאלה, הייתי בטוח שהמדרשים האלה מוכרים לכם היטב.
אבל רק הדבר שגם שלך יש לי, אולי אחרי כל העניין של היתר במות, היה לפני שנמצא המקום לבית המקדש, נכון? היה את העניין של מציאת המקום.
אבל נבח, אדם מנוח, בית המקדש אנחנו לא יכולים...
אז כבר אסור בשר.
אני לא אומר שאין דעות הלכתיות שלא שוברות ככה, אבל אני אומר שבפשטות, בפשטות הפשטות של הדיונים הלכתיים בנושאים האלה, הם לא אומרים בכיוון שאתה אומר. שוב, אני אומר, יש דעות כאלה שלאחר שנאסרו הבמות, הן נאסרו עולמית. יש דעות כאלה.
אז בעצם אפשר לראות גם את ה... לראות בית מקדש אחר
בקורבנות? זה סיפור אחר. אני אומר, להקים בית מקדש זה דבר בפני עצמו. זאת אומרת, יש דעות ש... שוב, בנושא הזה, גם בנושא הזה יש דעות שונות. אבל בוא נאמר ככה, שלהקים בית מקדש, אתה בטח לא יכול להקים אותו בגלל הרגן. אתה אומר אותו במקום ידוע או מסוים שנבחר על ידי השם, לכן כמו בית הבחירה. במקום הזה כרגע אתה לא יכול לבנות בית מקדש. עכשיו, מה נעשה אם יחתם איזשהו הסכם שלום, דמיוני, כרגע, שיאפשר לך לנושא בית מקדש, מה אתה תעשה באמת, הלכתית?
כולם...
אתה מבין, זה ייצור בלבול הלכתי מאוד מאוד גדול, אז אולי יש הרבה אנשים שאומרים תודה כל יום שזה בלתי אפשרי. אתה מבין, עכשיו, הנקודה היא שהעזיבת, או נטישת הקורבנות היא לא נובעת מאילוץ חיצוני, היא נובעת מהחלטה פנימית. וההחלטה הזאת משתקפת באמירות של חז"ל כאלה ואחרות, שוב, הרבה מאוד אמירות בכל מיני הקשרים ובכל מיני סוגים שונים של, של צורת אמירה, שבאות ואמרות, תשמע, בעצם יש, אין שום סיבה לעשות את זה שוב, כי הלימוד לקורבנות הוא שקול לגמרי לקורבנות, הוא לא תחליף נחות. בסדר? עכשיו, בוודאי שיהיו גם דעות אחרות, אני אומר, אבל הדעה, הדעות הדומיננטיות המדרשים הם לא אלה. זה כאילו הרקע לדברים שאנחנו נראה אותם עכשיו, שוב, בבית יעקב, ואחרי זה נראה בערב צדוק. שציווה השם להקריב קורבנם להשם במדבר פניהם. ויש להבין את ההפטרה, נאמר, שלא דיברתי, כאילו, ביום הותתי את אבותיכם על מצרה, מדברי עולה או זבח, רק שמע בקולי. זאת אומרת, אז ההתחלה של הדבר הזה, של המשל הקטע, של הדיון הזה, הוא בפסוק מאוד ידוע בדברי ירמיהו, שלא דיברתי על דברי עולה ורזבח ביום צאתכם מארץ מצרים. נכון? לא דובר, יש מתן תורה. עכשיו, בני ישראל, עכשיו, אבל לכאורה כתוב שבהמשיך לאותו מתן תורה במדבר סיני, אז הקדוש ברוך הוא מצווה על הקורבנות, אז מה פשר האמירה הזאת בירמיהו? אז פה כבר נכנסים לנקודה הזאת שאל תחשוב שהקורבנות הם הלכתחילה והאלם שלהם עוצר דיעבד, אלא בדיוק הפוך. אני נשמע לך דברים מפליגים, אבל זו אמירה די מקובלת. חניין בזה ידידי איתם המדרש, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי הדמים את כל העולם, בגלל שכבר ראינו אותו בהקשר אחר, שור לא גאה חמור וכו', ואנו מלחמה שכל הבורים היו מכירים היטב ששם יתברך הוא המנהיג ובלעדו לא ירים וכו', וכן לא היה שום הסתר לבריאה, ובפרט כל נפש מישראל הכירו זאת יותר, ואם היו נשארים במדרגה הזאת, שזה המדרגה של, של מתן תורה של הר סיני, באמת לא היו צריכים שום קורבן, מאחר שהיו עומדים בפניהם לנוכח שם יתברך, ולא היה נמצא בהם שום טרדה מכוחות עולם הזה. אכן כשנאמר להם שובו לכם לא לכם, נסתם מהם האור והתגלות הזה, ונעשו שוב מוטרדים בכוחות עולם הזה, ושכחו את המאמר אנוכי השם אלוקיך וכו', בעצם הבהירות בעת ששמעו. על כן מאז ועלה אנחנו צריכים לקורבן, וכדאיתא, זו תורת, תורת העולה, אם עוסק בתורה, אינו צריך לעולה. אשר זה היה עיקר כוונת הבריאה. אכן על ידי שנתבה אסתר, לכך נצטרך לקורבן, לקרב על ידי... בחזרה לאותו האור, הרדוע, בחזרה לאותו האור. עכשיו, זאת אומרת, אולי עוד כמה שורות, גם כמה חשובות. ובוודאי שאותו התגלות לא ניתן מהם לגמרי, שהרי נאמר, כל גדול ולא יאסף, הוא מתגמל ולא פסק. ובגמרה איתה, גמירי, משמעיה, יהבי, משקל לא שפי, זאת אומרת, מה שנותנים משמיים, לא קמצנים, לא לוקחים איזה חזרה. אלא ודאי שזה האור לא קבע מהם, רק כשהוא בהלם בתוך הלב וצריכים לעוררו, כמו שהוא מישהו בטבע זריז מאוד, הובל על השינה, צריך לעוררו, וכך חוזר לבין הזריזות, אתה שולם שהוא יושן, שהוא כבד, אז שהוא יושן, צריך לנער אותו, לנער אותו, לנער אותו. ויש בן אדם שהוא כליל, אתה נוגע בו מיד קופץ. אז זה הבחינה הזאת. כן, זהו, ניתם אחרי שאמר לכם שוב ולכם, וצאתם מתגוררו על ידי קורבנות. מה בעצם הנקודה? אבל שוב, אני קצת מדלג פה על חזרות ואחר כך נמשיך בהמשך הדברים.
אפשר רק בהקשר שאני מדבר קודם, כאילו נראה, כאילו תכלס כשהיינו בגלות, אז עוד יותר היינו צריכים להכיר קורבנות. כי ככל שאתה רחוק יותר, אתה צריך יותר את הקורבנות.
נכון, נכון.
דווקא בגלות אין קורבנות.
אתה צודק, זו תחושה שלה מאוד טוב.
השאלות הכרנו הרבה קורבנות.
כן. ואני מה שאתה אומר, אתה שלך עושה דברים מאוד מעניינים, בוא נראה אם אני יכול למצוא בדבריו התייחסות לדברים האלה. אז אבל תראו, איך אתם יום יום ושעה שעה מקריבים קורבנות, בסדר? אבל תראו, ולא בצורה הדרמטית שעמנואל דיבר עליה. עכשיו, אז בוא נחזור על הרעיון העמוק שנמצא. קורבן זה לשון קירוב. עכשיו, יש פה בעצם אפילו שתי נקודות. נתחיל בנקודה שהיא נקודה יותר פשוטה. יש בקורבנות משהו מזעזע. ואז זה מתחבר לדברים שראינו בשבוע שעבר. כלומר, בן אדם שהיה בבית המקדש וראה איך לוקחים שור ובשידור חי שוחטים אותו וכו' וכו' ועושים מה שעושים לו, יש בזה משהו מזעזע. אני נוחד עם כמו הרמב״ם, הוא ידע שהוא היה אמור להיות במקומו. עכשיו, והזעזוע הזה הוא כמו הערה מהשינה. זו הנקודה הראשונה והפשוטה שנאמר פה, אבל יש פה נקודה באמת...
טוב, אפשר כאילו דרכים אחרות
לגרום להם כאילו זעזועים... אתה יודע, ב-100% עכשיו. אבל עכשיו, פה יש נקודה יותר עמוד... את עיקרת של התשובה לשאלה שלך הוא יגיד בעמודה השמאלית, אבל...
איזה דבר
חיים שלך? ברור, שוב, פה אנחנו מגיעים לאופי המיוחד של הקורבנות ובעצם מה שהם אמורים, בעצם לבטא. עכשיו, ובוא נשים לב נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד מעניינת, איך מוגדר פה ההסתר הזה. ההסתר הזה מוגדר שוב עליכם, לא עליכם, ונעשו שוב מוטרדים בכוחות העולם הזה. זאת אומרת, עכשיו, באמת, ושכחו את המאמר אנוכי השם אלוקיך, ואנחנו יודעים ששכחו אותו כי איך אתה אומר אנוכי השם אלוקיך ואתה עושה את העבד. עכשיו, יש פה באמת נקודה מאוד פשוטה, אבל כל כך נכונה הנקודה הזאת. וזה שהרבה פעמים אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את הדבר הזה טוב, שבן אדם הרבה דברים, יש כזה אמירה מטומטמת שאומרת שכחת משהו זה סימן שזה לא היה חשוב לך. והאמת היא בדיוק הפוכה, שכחת משהו סימן שזה היה חשוב לך. זאת אומרת, אתה עושה ככה מה? כי עובדה שאנחנו שוכחים את הדברים החשובים. בסדר? לא, אני אסביר למה אני מתכוון. אני מתכוון ש בן אדם, וזה נכון שוב לא רק לעולם הדתי שלנו, דווקא אולי אני אביא דוגמה מתוך העולם האנושי שלנו. נגיד, בן אדם נשוי. חלקכם פה נוסעים, חלקכם כנראה קטן, לא חשוב, נוסעים לחתונה. החתונה יש בה תזמורת והתרגשות ודברים ושירים ועיניים בורקות ובאמת הרבה פעמים אני נמצא בחתונה אני מרגיש ככה איזשהו סוג של התעלות כזאת, סוג של השראת שכינה כזאת. לא תסגור בינתיים את המסגן, אבל התחממנו ככה באש התורה, אש הקורבנות. עכשיו, ואז מגיע עכשיו ועכשיו מתחילים עוד בשאיפה 50-60 שנה ביחד. והרבה פעמים בן אדם, אתם יודעים, יש לו, הוא עובד, יש לו הרבה דברים לעשות, להספיק, ילדים אחר כך, כל מיני דברים שמטרידים אותו, כל מיני מחויבויות שלו, הוא בוועד כיתה, בעד בית, בעד פה, בעד שם, כל דברים כאלה. והרבה פעמים, מאות פעמים, הוא רואה שהוא רצה להביא פרחים והוא שכח, הוא רצה לכתוב איזשהו משהו והוא שכח, הוא רצה לעשות איזשהו ערב בית קפה, אבל בדיוק יש לו עוד איזשהו שיבה בעבודה ודברים כאלה. וזה באמת יוצא אווירה מאוד, מאוד, מאוד אחורה. איפה אתה? כאילו, בן אדם לפעמים, אנשים חיים ביחד, יודע, לפעמים בן אדם יש לו ילדים. בסדר, יש לו ילדים, אבל אתה יודע, הוא מגיע הביתה ב-7-8 כי הוא עובד. איזה 7? 8 כי הוא עובד, 9 כי הוא עובד. אז עדיין כבר בעצם ישנים כשהם קטנים. אחר כך הם גדלים, זאת אומרת, הם מעצבנים, אז הוא לא רוצה לדבר איתם. ואחר כך כבר בגיל 15 כבר שולח אותם לזה פנימיה יוקרתית בשביל למקור חיים שחנכו אותם כמו שצריך, ואחרי זה בגיל 18 כבר בצבא, בגיל 20 כבר מתחתנים, גמרנו, אז הוא לא רואה אותם אותם. כאילו, וזהו, מתי הספקת לדבר עם הילדים שלך בכלל? מתי הם הספיקו לדבר איתך? זאת אומרת, זה הטרגדיה של הקיום האנושי, שוב, שכמובן, אני אמרתי את זה בגדר משל, שאולי הוא לא רק משל, אבל אנחנו יודעים, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו אומרים שמה ישראל ואהבת את השם אלוקיך, שם אחד, אהבת השם אלוקיך, אבל מה זה אומר? בלכתך בדרך, מה? בזה אנחנו מסוגים לכם בלכתך בדרך. אתם תסלו עכשיו לחתונה, אתם תהיו עסוקים בלחשוב על הקדוש ברוך הוא. אז שוב, יש תפילה. בתפילה, או שאני, אם אני אקום לתפילה, אז אני עכשיו על הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו על הקדוש ברוך הוא צריך לעשות, עכשיו על הסוגיה אולי, אני לא יודע מה. איזשהו משהו ששמעתי, משהו שראיתי. כאילו, הבן אדם, שוב, זה לא, שימו לנקודה הזאת, זה לא שבן אדם אומר, תשמע, אני הייתי חייב להפעיל את המדינה, לכן בני היקר, לא אכפת לי לדבר איתו, עם אנשים כאלה. זה לא שהוא עסק בדברים כאלה חשובים. בודדים האנשים שאומרים, אני עשיתי בדברים חשובים. מה עסקתי? קראתי עוד שורה לזה תוכנה מפגרת שלא יודע מה היא עושה. אבל זה מה שהייתי חייב לעשות, זה פרנסה וכל מה. בעצם שום מלחם לא הולך. יש פה ממד תורה, יש פה תם תורה, יש פה זה אירוע, נשגב, גדול, נורא, עם ברקים, עם רעמים, לא יודע מה, עם כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מלאכים שמגיעים. לכי לא הולכם, לכו להכין הילדים שלכם כל נפלץ לארוחת ערך. הפער הזה הוא פער גדול. נכון שלחתן ולכלה יש שבעה ימים, תתפלו כמה טרדות יכולות להיות, לפתוח את המתנות, סדר את הבית, ומגלים פה דג'וק, לא אומרים כאלה. צריכים לרסת, ולדעני גם ריסות, עושה לסופר ואת ריסות. הבן אדם זה לא שהוא בוחר בין דברים גדולים ודברים קטנים. אלא ההבלים והשטויות והטרדות שלו, זה מה שמעסיק אותו בעצם רוב הזמן. ולכן נוציא את הקורבנות, שאתה מבין למה דווקא קורבנות, שוב, למה לא אירוע סתם ללכת לחתונה או משהו כזה. טוב, אז בוא נקרא עליה. ולכן משה רבנו, זה מה מסור, ושנאמר בו, ואתה פה עמוד עם בשלוש שעות מעשית מקטע הימני, לא נצא כלל מוטרל בין לילה מזל, לא נצא כלל לשום קורבן. על כן היית בנגש תנחומה, גאו גאה, בשביים אין קורבנות, אז למלאכים אין קורבנות, שם מכירים תמיד בבהירות הלז. כמו שאמר הכתוב, יערוך להשם בבני אלים שאין שום ערך לקורבן. מוכח, מקום, מוכח גם שם להיות לפעמים הסתר לבהירות היותר גדולה על אז. שם הכתוב, רצור ושור. רצור הוא מה שמכירים בהירותו יותר רצור. ושור הוא הסתר שלהם לפעמים, כי אם לא היה הנהגה עליו, היו מתבטלים. שפה אנחנו מגיעים לנקודה שהיא נקודה יותר עמוקה, וזה הרצור ושור שחייבו להסביר אותה, לא לגבי המלאכים, לגבי בני האדם. בני האדם, השם יתברך עולם הזה, ונשפתו מהירה מאוד. ובאם לא ישכיח עצמו מעט, אז יתגלה לו האור, שרק הוא יתברך המנהיג, והיה מתבטל ונשפטו תשוב למקורה. וזה לא סתם הטרדות האלה, הטרדות האלה הן טרדות, שלמלא הטרדות האלה הם יכולים לסרפים. לזה הציב הסדר והנהגה, זאת אומרת כמו הסדר, והנהגת האדם בכל יום, מקודם, צריך אדם לומר שמע ישראל, וכו להכיר שהשם בעולם, וזה אותו נקרא רצור. ואחר זה אין בין לאדם השכחה בעולם הזה. כי יודע שבקל יוכל להפתיע את עצמו שאין לו שום כוח והוויה מבעם הזה ואותי יתברך. על כן מוכרח שיכניס לתוכו מעולם הזה, לאכול, וליקח מתוכו מצומח וחי, גם מכוח הדומם שבהם. איזשהו מכרה שנמצא בהירותו יתברך הזה לאותו מלא אכילות השכיח את עצמו, שזה גורמת שיהיה לו קיום ואחיזה בעולם הזה. כי לא יוכל לבנות בעולם הזה בלתי אכילה וזה נקרא ושוב. ולכן צריכים להקריב כוחות מלא אכילות, מלצחם לעלות כל כוחות אלו שלנו נורך.
במה הקורבן
מזכיר
לי את
ה... אז בוא נסביר מה הוא אומר. הוא אומר, למה בן אדם צריך לאכול? שוב, משה נמצא בשמיים, הוא לא אוכל. אולי הוא אוכל לחם של מלאכים, לחם אבירים מחל איש, אבל הוא לא אוכל. עכשיו, האכילה היא בעצם משתפת את האדם בעולם הטבעי, בעולם הטבע שבו הקדוש ברוך הוא לא נוכח. שזה דומם, שזה צומח, זה חי, כל אחד עם הדרגות שלו, אבל המכנה המשותף הוא אותו דבר. עכשיו, צריך להבין פה שוב, לא מדובר פה רק על הנקודה הטכנית של האכילה. זאת אומרת, מה יקרה אם אני אוכל כאלה קפסות כאלה קצת משהו פה של אסטרונאוטים ואני אהיה בזה סרבן? אנחנו יודעים של ה... שהיום אנחנו פחות יודעים, אבל כנראה שבתקופה שהוא חי, עדיין המודעות הזאת הייתה כנראה מספיק חדש שניתן לה לכתוב אותה. שבעצם האדם נברא בשני חלקים, שהוא בשפה של בלטניה, יש לו נפש האלוקית ונפש הבהמית, והבחירה הזאת היא בדימוש של נפש הבהמית, היא לא מקרית. זה נמצא בקהלת, אנחנו מכירים את זה. זאת אומרת, זה לא אנושיות וטבעי, זה אלוקיות שיש בתוך הבן אדם. הביטוי הוא ביטוי יותר חריף, וזה ביטוי נפש הבהמית. זאת אומרת, בן אדם נמצא באיזשהו רובד, וזה מה שהאכילה שלו בא לבטא. שהוא בעצם בהמה. ואתה דיברנו פעם שעברה על פפגאי ודומה, ואנחנו יודעים שלפעמים אתה יכול לקחת בן אדם ולשים אותו מול השולחן, והוא באמת הופך להיות בהמה. ואפילו יותר גרוע מבהמה, ובהמה היא אף פעם לא תהיה שמנה. אף פעם לא תהיה, חוץ מאריה בגן חיות, אף פעם לא הייתם אריה עם כרס, נכון? לא הייתם פיל שמתחיל לאכול טעם ואגוז עם כל הדברים, כן? אבל איך הם אוכלים מה שהם צריכים? הבן אדם בנושא הזה הוא בהמה ויותר גרוע מבהמה. ואני די בטוח שהוא שבן אדם מזמן אותו לזה פפגאי או כזה, הוא יצא החוצה, יש לו טיפה רגישות רוחנית, והוא ירגיש כמו בהמה. וזה שהוא תחן את עצמו בבשר. כאילו, בן אדם יכול להתבהם בשתייה של בירות. בן אדם יכול להתבהם ממשחק של כדורגל ומתפייה בכדורגל. שוב, אני לא אומר שכל מי שזה נתבהם. לא שהוא יכול להתבהם, הוא גם לא גם כל מי שאוכל מתבהם. אבל הקדוש ברוך הוא יצר בתוך הבן אדם את את הרבדים האלה, ובעצם הקורבן בא לבטא שאנחנו רוצים להעלות גם את הרבדים האלה, שזה בדרך כלל הרבדים של השכחה שלנו. זה בעצם מה שמרחיק אותנו, ולכן דווקא הקורבן שבא ואומר, תשמע, כמו שאמרנו פעם, אני לא אוכל סתם. שוב, אפשר לדמות בנושא הזה את הקורבן לארוחות שבת. אם תרצו לארוחות של ישיבה, אני לא יודע. זה לא אותו דבר, אבל התכוונתי לרעיון הזה, שיש לך אוכל שהוא נעשה באיזשהו הקשר רוחני. אתה עולה איתו לירושלים, אתה מביא את זה לכהן, אתה אומר עליו איזשהו תפילה מסוימת, דברים מסוימים, זה קשור גם לחטאים שלך וכל וכל. עכשיו, עבורנו, אז במקום זה יש לנו שוב את ברכת המזון, את הברכות שלפני, יש את שבת, כשאתה אוכל בישיבה את האוכל המופלא, אז שם מביאים פה וכך הלאה וכך הלאה. שבאמת אוכל לשמה, אין בו שום אלמנט בהמי, זאת אומרת, אין בו שום דבר שמענג אותך. אתה יודע שאתה לא תאכל, אתה תהיה רעב, לכן אתה אוכל. זאת אומרת, זה מה ש... כל הדברים האלה שהם די מינורים, אז הם פעם ביצעו, בצורה, בצורה יותר דרמטית, דרך הנקודה הזאת של ה... דרך הנקודה הזאת של ה... של ה... של ה... של הקורבן. ולכן הקורבן, כמו אנחנו מבינים פה, הוא סוג של דיעבד כתחילאי. זאת אומרת, זה לא שיכלנו להישאר במקום הזה של הר סיני. זה לא שיכלנו להישאר במקום הזה של משה. משה הוא כאילו איזשהו עוד וסימן שיש כזה סוג של בן אדם. אלא באמת אנחנו נמצאים בתוך הדינמיקה של רצון ושוב. זה בעצם תוך המציאות שלנו, ואנחנו לא יכולים להתכחש לתוך המציאות הזאת. וגם הקשר הזוגי שדיברת עליו בהתחלה, או הקשר עם, עם הילדים שלך שדיברת עליו בהתחלה. זאת אומרת, אם, אתם יודעים שיש אנשים שמפטרים אותם מהעבודה, והם גם מתגרשים אחרי זה. הם מקבלים פעמיים עונש. עכשיו, למה? לכאורה יש להם הרבה יותר זמן לבית. אתה יודע, יש להם בינתיים, אתם יודעים, מהאבטלה וכו' וכו', אבל הם נמצאו. עכשיו, נכון שזה גם האובדן של היוקרה וכו' וכו', של יותר מתחים, אבל אני חושב שיש פה גם עוד נקודה, שזה בעצם מחזיר אותם חזרה לשבע ברכות. אבל ליותר משבוע. וזה לא פשוט. זאת אומרת, חתונה זה אירוע נשגב, כשהוא פעם בא. אתה לא יכול שכל החיים שלה זה חתונה. זה יפוגג לא רק את ה... גם את החתונה עצמה זה יפוגג. גם את ההתעלות עצמה זה יפוגג. שוב, למה זה חייב להיות ככה? זה ככה בדינמיקה של העולם הזה. אמרתי נראה שאולי יש דינמיקה של... דינמיקה של, של העתיד לו. טוב, אז זה מה שראינו בעמודה השנייה, אחר נגיע לעמודה השלישית.
נוצר, כן. נוצר פה בעצם תנועה מעגלית, של משהו שאתה בורח ממנו ובעצם אתה חוזר אליו.
אבל בשאיפה ספירלית, לא מעגלית. זה מה שזה אמור להיות. וזה מה שהקורבן בא לבטא. זאת אומרת שאתה מסוגל לקחת גם את הרבדים האלה ובעצם להעלות אותם. ואתה בעצם מסוגל בעצם להישאר בתוך העולם הזה של השכחה.
לא הבנתי.
לתפקד בתוך העולם הזה של שחר.
מה הפעולה של הקורבן? במה הוא מזכיר לי את ה... את מעמד הר סיני?
לא, הוא לא מזכיר לך את מעמד הר סיני, כי מעמד הר סיני לא היו קורבנות. הקורבן לא מזכיר לך את מעמד הר סיני.
אז למה יש את הקורבן?
הקורבן בא ואומר, בוא תיקח את ה... בוא, שוב, אתה נמצא באיזשהו התעלות, אתה מגיע לתפילה, אתה נמצא בהתעלות, אתה לומד תורה, אתה נמצא בהתעלות, אחר כך תרגיש צורך הזה, זה רק הדורסל. אחר כך תרגיש צורך, צורך, לא יודע מה, לפצח גרעינים או כל דברים כאלה. ואתה תרגיש שזה גרוע, ככה יש בחובה ראות. האם תוכל לחזור מהמקום הזה למתן תורה? אם תמשיך ככה, אתה לא תוכל לחזור למתן תורה. הקורבנות זה משהו שלישי כבר, הקורבנות נולדו לקחת את הצדדים הבהמיים והטבעיים שנמצאים בתוך הבן אדם, ובצדדים האלה באיזשהו אופן להנכיח בתוכם את הקדוש ברוך הוא, באמצעות הבאתם למקום הזה של הקודש. זה עדיין בהמיות, אבל בהמיות הזאת היא בתוך הקודש, ואתה נמצא לך את האפשרות גם משם להגיע להר סיני, משם להגיע לחזרה לתפילה. כי בלי הקורבנות אתה לא תוכל בכלל להתפלל, כמו שאנחנו באמת לא מסוגלים להתפלל. התרדות שלנו עדיין נמצאות איתנו גם במקום ה... נגיד, בישיבה הרבה פעמים התפילה היא לפני הארוחה, אז הרבה צדיקים פה באמת אוכלים לפני התפילה. למה? כי הרבה פעמים אתה מתפלל, אתה רואה שאתה פה שני פולקס כאלה בתוך העיניים, זה מה שאתה חושב. אבל יש אמרה ידועה, אני חושב שפעם פעמים את הקוסקר, ואמרו, למה במנחה שאנחנו מלאים באור בשביל של... אנחנו בכלל בתפילת ערבית של יום כיפור, של יום כיפור, אנחנו מלאים באוכל עד כאן, כמעט נכון להקיא, כמו שרצים לשירותים, אז אנחנו אומרים, ברוך שם תבואות בחוותו לעולם ועד, בכל כך כמו מלאכים. ובערבית, למותה שבת, אנחנו כבר מסוגפים ורעבים ורוחנים וכל תפילה, אנחנו... לא אומרים את זה.
ריבו רחום.
ריבו רחום.
כן. איזה
אבון. אז הוא אמר, דבר מאוד יפה. הוא אמר, כי בתפילה של ערב שבת אתה לא מסוגל לחשוב על אוכל, ובתפילה של ערב שבת אתה לא מסוגל רק לחשוב על האוכל. לכן השאלה לא מאיפה אתה הגעת, השאלה גם לאיפה אתה הולך. ולכן כלום, האמירה הזאת שאומרת, יפה, אוקיי, תעשה מעבר, שוב, כמו שאתה עובד באיזשהו מקום, אז אנחנו צדיקים, אנחנו מרגילים מנחה. אתה לא שומעים לך, אבל זה רק, בוא נגמור, נגמור, נחזור חזרה לעבודה. לאיפה אתה חוזר? לאיפה אתה אומר בדיוק? שאלה מקומות העבודה שוצאים מנחה קצרה. מה, שאלו את הבעלים והוא אמר, אני מציל לכם חמש דקות? לא שאלו אותו. מה נחזור לעבודה? מי מחריב לך חזור לעבודה? אולי המנהל לא אכפת לו שתחזור לעבודה וחמש דקות יותר ממוחר. כי שוב, כי המחשבה הזאת שכאילו אומר, אני יכול כל שנייה להגיע לארכנה, היא לא קיימת. אבל לפני ארכנה הם עלינו שעה ימי הכנה וכו'. ולכן הקורבן זה המקום שיוצא לך את המעבר בעצם בין העולם הבהמי לבין העולם הגשמי, והיום לדבר יש תחליפים עדינים בתוך הסיפור הזה. טוב, עכשיו בסוף אנחנו מגיעים לרמב״ם. שוב, הרמב״ם נמצא פה ולא יודע אם נספיק או לא, הוא גם נמצא, אנחנו לא נספיק כנראה, נמצא גם בקטע הזה בצדקת הצדיק, ברב צדוק. הרמב״ם מוכר, ולכאורה היה לחסידים כל הסיבות לפרוף אותו, לזרוק אותו לפח, אבל דווקא הם מצאו בו הרבה מאוד עניין. הרמב״ם בא ואומר, בוא נקרא את הדברים מובאים פה בדבריו, זה שיתת הרמב״ם, זה לקדוש, למורה נבוכים, הטעם הקורבנות, שהיו עובדים לעבודה זרה. הכן ציווה השם בר להקריב קורבנות. זאת אומרת, בעצם שורש הקורבנות, הוא בעצם בניסיון להעלות את העבודה הזרה, אבל למעלה העבודה הזרה לא היו נמצאים בעולם. זה קשה, וזה קושי שכבר הקשו את הרמב"ן והראשונים, ולא גם אדם הראשון הקריב קורבן. לא כתוב, אבל זה לפי המדרש, ונוח בוודאי הקריב קורבן, זה כבר כתוב. ועבודה עזרה התחיל מדור אנוש. ושיב האריזה על הקדוש עם יד אחר חטא, למה הראשון, נתנו, השם נדרך בגוף. עכשיו, אז פה הרמב"ם צודק. זאת אומרת, אבל זה לא, אבל שימו לב שההסבר ההיסטורי של הרמב"ם הופך פה להסבר מטאפיזי. או להסבר פסיכולוגי.
זה מאוד דרשני.
לא בטוח. דרשני, האם זה מה שמתכוון הרמב״ם? בוודאי לא.
כן.
אבל הטענה היא שהעבודה זרה זה לא משהו בחוץ שאנחנו צריכים להתייחס אליו כי זה התרבות השלטת. אלא העבודה זרה זה בתוכי קיים. והקורבן, שוב, הוא לא מתייצג מציאות אידיאלית. שוב, לא דיברתי עם אבותיכם על דברי עולם עובר. אלא הקורבן הוא בא בעצם לבטא את המתו של העבודה הזרה. אבל פה תראו, זה הסבר עמוק מכל עמוק, יש פה מה זה עבודה זרה. והיינו כי כל בריאה שהוא בתוך הגוף מוכרח להיות מעט כוחי ועוצם ידי, וזה נקרא עבודה זרה. וכדי אדם ראשון, אדם ראשון עובד עבודה זרה היה, והגוף אי אפשר שיהיה לו בלא הסתר, אבל היה בלא הסתר, וזה בוודאי שאצל אדם ראשון לא היה הסתר מכוחי ועוצם ידי, כמו שיש היום הסתר כזה ששוכחים מבהירות שיום זה אותו התברך, זה בוודאי לא היה הסתר. אכן בכל מקום, מכיוון שהיה אחר כך בריאה להפרדת מהראשון התברך, היה מוכרח למצוא במעט הסתר הנצרח לקורבן. זאת אומרת, מה שיש בבן אדם, מה זה עבודה זרה? מה ראיתם פה? במילה אחת, מה זה עבודה זרה שבאנו?
כוחי ועוצם ידי.
שזה מה זה אומר?
גאווה.
מה?
גאווה.
כן, אגו. זאת אומרת, מה שיש בבן אדם, וזה יש באדם, באשר הוא אדם, זה בעצם האגו. אז פה אנחנו מקבלים הסבר קצת שונה. זאת אומרת, הנקודה של השכחה וההטרדה והריחוק היא לא רק בגלל שוב הדברים שמגיעים אליהם מבחוץ, זה גם בגלל הדברים שמגיעים אליהם מבפנים. זאת אומרת, יש הנקושה מפורסמת לכאורה, עבודה זרה בינתיים פסקה, אז הקורבנות ייבטלו. האם אלא מדוע הרמם לא פסק ככה? הנקודה היא שיש עבודה זרה שהיא חיה רבועתת, וזה עבודה זרה של האגו שלנו, רק התעלתה עבודה זרה הזאת. אם בידי, בימי הרמב״ם היה איזשהו רמה מסוימת של אגואיסטית, אז היום בכלל זה כבר נמצא ברמות מטורפות, הנרקיסיזם וה... זה באמת הגיע ל... כמו שכתב השקודה, שהמחלה של דון זה מחלת הישות. בן אדם מרגיש את עצמו בתור אדם, בתור יש, בתור קיים, בתור מרכז, בתור מקור כל הדברים.
זה יכול להתקשר לאמירה, כאילו, לזה שהקורבנות התבטלו כשכולם יהיו גם צמחונים, כאילו.
כן, אוקיי, אבל בסוף הוא כותב שהקורבנות התבטלו, באמת בסוף, אבל בצורה אחרת.
כאילו, ברגע שלא ניקח בשר לעצמנו, אז גם לקדוש ברוך הוא לא...
כן, יפה מה שאתה אומר, כן. אבל הוא הסביר לך לכיוון הזה בצורה קצת שונה, לא מתניה. עכשיו, ולכן, אתה כאילו מחבר פה משני הדברים, זאת אומרת, שאחת בשר היא גם איזשהו מקום באמת של הישות שלנו, של הגסות שלנו, אנחנו צריכים לאכול דברים גסים. עכשיו, בואו נראה הלאה. וכן גם נוח הקריב קורבן, והאכילה של אדם מברר את הטוב מהרה. בכל מקום באכילה מוכרח להיות מעט פסולת. אז מה שישאר הוא מעט פסולת, גם כן אפילו במחלות מצווה של שבת, שאדם לא יכול לברר הכל, מכניסו לקדושה, וזה נקרא קיצוע. וכן נשאר אפר מכל דבר, כמו גם האפר שנשאר מהקורבנות, וכמו פסולת בכסף וזהב. וכן בכל פגיעה בעולם יכולים לטול מהם טוב, כדאית בירובין. יואל שם כתוב. מכל מקום, זה כנראה זה שאפשר ללמוד את הצניעות מחתול וכל וכל. ומכל מקום נסולת גם כן. וזהו הכל מהאדם, שאתה בדבר הזה שלא את כל הדבריו, שבריאת בעולם, בריאת כל שייפה, שיש לגדול איזשהו משהו. ומחמת שיוכר באדם שלו הסתר מכוחו ועוצם ידו של עצמו או הבעל בית. על כן נמצא פסולת בקנייניו גם כן. ולזה, כשנצטק מזה, הסדק לצריך שלם, יאן כי הוא עם הקניינים שלו אחד. לכן נצטרך להקריב לזה קורבן, וזה תמה של הרמב"ם ז"ל, שמחמת שמוכרח להיות באדם מעט שכחה, על כן מוכרח לעבוד עבודה זרה של יתברך, שישכח בעצמו לגמרי, ויסור את עצמו כולו, ולא איתו לעצמו כלום. שגם הכוח והפעולה והגיע כפיו, ייתן השם יתברך. אתה רואה? שם, אז שוב, הקורבן, מי זה, אימן? קורבנות זה לא דווקא משהו רדיקלי של מוות על קידוש השם. הקורבן זה התנועה הזאת של הוויתור על האגו. הקורבן זה המקום של הנתינה. הקורבן זה המקום שבו במקום לשכוח את השם אתה שוכח את עצמך. זה כאילו הנתינה, וכמה קשה נתינה כזאת שבו אדם בעצם שוכח את עצמך. כל נתינה, אדם תורם, זהו, הוא רוצה שיזכירו אותו, שיעשו לו שלט, שיהיה הנדיב הצנוע, ידוע וכו' וכו'. אז לכן מהנקודה הזאת קשה מאוד לברר. ובעבודה הזו, כזו מברר אותו השם ברך, אחר כך במה ששכח את עצמו לגמרי. לפי מה שדבר חושב לו בזה. מחיזות נגד האפר שלא יוכל להיות בכלל למעלה במקום מזר התורה, ועושה את זה שאני חוץ למחלה למקום טהור. מה שנדבר במקומו, ותם הרמב"ם הוא אחד ותם האריז"ל, כאילו לזה לא צריכים לשום קורבן. מה שאמר כתוב, לא דברתי לבדכם, דברי עולה וכולם, כי שמעו בקולי, על פנימה, והוא ראייה שלעתיד לבוא, לא יהיה ישיבת בית הכיסא. שלא יהיו שום פסולות וממילא לא יהיו צריכים לקורבנות.
אפשר
כן. עכשיו, אז באמת...
זה הפסולת של האדם, אמרתי רגע.
נכון, נכון. עכשיו, זה, אנחנו, יש פה ביטוי מאוד מאוד מעניין על העבודה זרה, שכל שולחנות מלאו כצועה. ויש משנה מסכת אבות מאוד חריפה, שאומרת ששולחן שלא אמר דברי תורה, אז כאילו אכלו מזבחי מתים ומביאים את, את הפסוק הזה. זבחי מתים, ביטוי ככה מאוד מאוד, ביטוי ככה מאוד מאוד חריף. עכשיו, שזה באמת נקודה, פה שם את הנקודה שהיא מאוד מאוד עמוקה ומאוד, לא יודע, מאוד נוקבת, מאוד ככה, איך נדיר את זה, מאוד ככה מוסר ככה מאוד מאוד
רדיקלית.
לא, זה לא אמרתי. יש פה דברים יותר, לא, אני משתמש בה במקום, אני מכיר איך אני משתמש במקומות הנכונים. זאת אומרת, וזה באמת תנועה מאוד מאוד יפה שהוא ככה מפתח אותה פה לגבי מושג הפסולת. כל דבר יש פסולת, דברים שיכול לברר אותם. עכשיו, אבל מה הבעיה? הבעיה שהפסולת הזאת הרבה פעמים היא עבורנו העיקר. אתם יודעים, אחד מהעבודות של ימימה, זה באחד השלבים שם, זה לנסות להיפטר מהדברים המיותרים בחיים שלנו. עכשיו, וזה הרבה פעמים עבודה מאוד מאוד קשה. עכשיו, יש פעם שמעתי איזשהו תרגיל שאומר, קח חסד שלא השתמשת בו חצי שנה ותזרוק אותו, או תתן אותו לצדקה. כי מה שלא השתמשת בו חצי שנה, גם רוב הסוגים שגם ב-50 שנה הקרובות גם לא תשתמש. כי תחשוב מה זה אומר לספרים שלנו.
מי
עשית את זה?
כן, עשית את זה? אתה
קוסת הברמיץ בשלי, כובש
אני
לא הולך
לפתוח. ואיך הגשת? מעולה.
מה?
אני אוהב לעשות את זה, אני עושה את זה הרבה.
טוב.
הרגשה מעולה.
זהו, אבל מה הנקודה? לא, בסדר, אבל זה בדיוק התחושה של הקורבן, אבל בואו ננסה להבין מה עומד מאחורי הדברים האלה. כתב את זה כמה ספרים מהברמיצה שבאמת מישהו הביא לך וזה לא הטעם שלך בכלל. ואני אביא לך על ידה כל מיני ספרים באמת משהו, חניוקים
הספרים שאתה קנית.
אופה, אני לא קונה ספרים, אני כן, זה ספר מפורט. אני רק מחליף
מהספרים. יפה. אבל לא בדקנו פה, דיברנו פה על הספרים של שוהם, לא דיברנו פה, לא יודע מה, על מה שלך למחשב או כמה דברים כאלה.
התחודה
שלך מתאפת. לא, אנחנו מורידים את זה לרמת הנוסטלגיה, יש פה נקודה יותר מטרידה. זאת אומרת, בן אדם, שוב, בן אדם מגיע לפפגאיו הזה. בן אדם מגיע, אתם יודעים, אחד הדברים המזעזעים זה בית מלון. אולי לא בכל מקום העולם, בארץ. מה? יש לך פה כמות אדירות של אוכל, שאני מעריך ש-90% במזון נוסף לפח, לפי ההוראות של משרד הבריאות וכו' וכו'. אני מקווה לפחות. ואתה יודע, מה?
הצבא גם.
לא, הצבא זה משהו אחר. הצבא סתם קונים לא בפרופורציה. אבל בית מלון, יש לך 7 סוגי בשר, ואף אחד לא יאכל 7 סוגי. אז אתה רואה, אנשים אוכלים ורוקנים, עובדים עוד פעם בתור, ומה? למה? עכשיו, סליחה לביטוי, אבל אתם לא אחרי אוכל או לפני אוכל. לאיפה כל הדבר הזה ילך? לשירותים, בואו נכנס את המים. לשירותים, ועוד גרוע מזה לחגורת פה בבטן. זה לא יגרום לנו לאיזשהו אנרגיות, אתה יודע איפה, דווקא לכבדות. זה לא יגרום לנו איזשהו מסה ששרירים, אני אקדם לך חדר כושר במלון או משהו כזה, שרוב אנשים לא עושים את זה. ואתם רואים, אנשים מן היישוב, שבדרך כלל אוכלים איזה סלסלת מסכן בבוקר, יושבים, ממלאים, 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 ממלאים. עכשיו, נראית איזה דברים נוראים זה מוצאים מהילדים שלי, אתה חושב, כאילו, אתה ברמת הממתקים ודברים כאלה. כאילו, הפעם אחת זה כאילו, אני הגעתי, הייתי בתפילה, הגעתי יותר מאוחר, הראיתי את הילדים שלי ככה, היינו פעם, הייתי בית מלון, שכינר הביאו את הרבנים של הישיבה לעשות להם כזה, משהו כזה בסוכות. אז בכל שיעור נכנסו שני אנשים. אז בקיצור אנחנו שם אכלנו וסבלנו על שולחן קינה השנה שעברה בסוכות. אז ראיתי את הילדים שלי יושבים, זה היה עם כזה פרי כזה טעים, עוגה כזאתי, וזה כזה גביע כזה של מוס, כזה, כולם מוקפים, כל אחד מוקף באיזה 50 דברים טעים. כי איך זה נמצא, כאילו יש לך גביעים לגבי גביעים. זאת אומרת, באמת יש פה נקודה שהיא כאילו, המותרות, הפסולת זה לא משהו כאילו, אוקיי, נשאר משהו קטן, אני זורק אותו. אתם יודעים, תתגלו לפחים, תראו מה אנשים זורקים לפח. יודעים כמה, שוב, דיברת על הצבא, דיברת פה, דיברת שם, כמה אוכל זורקים? כמה אוכל זורקים בישיבות? מדברים על פה. כמה דברים הבן אדם זורק? כמה דברים אדם קונה שהוא לא צריך אותם? השירותים האלה שאתה מוריד את המים זה לא אחוז אחד, זה לפעמים 90% מהמציאות שלך. בדשום, אתה תרגיל לזה שיהיה יותר גדול ועשיר ומכובד, אז יכול שזה יהיה הרבה יותר דרמטי הדבר הזה. זאת אומרת, ובעצם, תשימו לב שהאקט של הקורבן, שוב, בית יעקב אומר את זה גם במקומות אחרים, שוב, יש לו תורה שלמה לקורבן, אני לא ניגע בזה, שהוא מדבר שבעצם העבודה, ככה כתוב במדרשים, שהעבודה הגדולה ביותר זה עליית הדשן. שזה כאילו האפר שלא נשרף. הוא בעצם אומר, הקורבן, תרצו, אני אנסה את זה בצורה קצת אולי בוטה, זה בעצם להעלות את העבודה הזאת של השירותים. זאת אומרת, הקורבן זה בא להגיד, ותשימו לזה איזה תובנה עמוקה יש פה. כמה פעמים ישאלו אנשים היפי הנפש, ובצדק, יש פה בהמה לחיים, בכלל להוליד ילדים, אכל לתת חלב, אתה שורף אותה, בשביל מה אתה שורף? אבל אתה בעצם לוקח את התנועה הזאת, שוב, הוא אומר כאן, שאלמלא באדם עצמו היה את המקום הזה המיותר, שזה האגו שלו. שוב, פסח, מצא החמץ, שוב, מצא אשתוכה והחמץ הוא נפוח, וזה הכל אנחנו, הכל הנפיחות שלנו. עכשיו, אני לא רוצה פה לדבר על נתניהו, ואני לא מניח שרוב הדברים הם לא נכונים וכו' וכו'. הרבה פעמים, מדי פעם, פעם שנתתי לי לטוס. אני יושב לי במחלקה הרגילה, לא יודע, לא מרגיש הרגליים שלי, לא כזה גבוה שאין לי מקום לרגליים. אני רוצה לישון, אני יושב, אני רוצה ללמוד, אני לומד, רוצה את המחשב, אני מבטא במחשב. כאילו, למה אנשים משלמים פי 10 כסף ועושים מלא את הסכם? יש לנו דברים סודיים להגיד. כאילו, למה בן אדם, בן אדם יכול ליהנות מחדר במלון? למה הוא צריך סוויטה בגודל, הוא פה ליומיים, מה הוא צריך סוויטה של גודל של, לא יודע מה, 500 מטר?
לא
עשה, זה הרבה יותר גדולה. מה? בסדר, אבל ממה, למה אתה נהנה מזה? אתה נהנה מזה, אומר, וואו, כל העם חי ישראל נוסע לו ככה דחוב במטוס ואני נוסע מערכת עסקים.
לא, זה גם באמת, יותר כיף.
אני לא מסכים איתך.
שוב, אני... ספת אור, היא מתכווננת עם מסאג' וזה וכיסא
רגל. בסדר, עכשיו אני אומר,
זה שונה.
אני לא אומר שבוא נתחיל לאכול אוכל לא מבושל, כי מה זה משנה כבר? אני בא ואומר שבן אדם יכול לאכול, ונצדיק אוכל לטוב אנושה. כנפש שלו היא לא גדולה. שוב, אתה יכול, שוב, אתה תראה לאיפה האגו ולאיפה הכבוד מביא את הבן אדם. הוא מביא לפעמים את הבן אדם לחורבן מוחלט. שוב, הצדיק יכול, אם ישימו את הצדיק בתוך הסוויטה הזאת, אני חושב שהוא יוכל ליהנות מהדברים שם. ממה שטוב שם. אבל הוא לא ירגיש שהוא הקצה העולם. אתה מבין? שוב, כל המותרות האלה, מאיפה מגיעים, מאיפה מגיעים באופן עמוק? הם מגיעים במקום הזה של האגו. שאדם אומר, אני צריך, שוב, היקום יושב ברגליהם, היקום שמעמיד אדם לרגליו, אני צריך הרבה בגדים יפים, הרבה דברים, הרבה ספרים, שיהיו פה, אני צריך מלחם רציני. זה גם אינטלקטואל, יש לי פה, אתם רואים כמה ספרים של סרטר יש לי פה. אני פעם פתחתי אותם, קדחת בצלחת. זאת אומרת, כאילו, התנועה הזאת שאומרת, אני מערך אותך, ותראה איזה סלון יש לי, ואיזה שולחן יש לי, והכל מלא באוכל, ו-50 מנות אחרונות. שוב, זו תנועה, שוב, כנגד, שוב, זה דבר כזה, כנגד המותרות שיש בתוך האדם עצמו, שזה לא שהוא מרוויח מזה, אלא המותרות האלה מחביאות את העני האמיתי שלו, שהוא קטן ומסוים, ויש בו איזשהו חן, יש בו איזשהו קישוט מסוים. ובאותה מידה, הוא נוצרת מסביבו עולם שלהם של מותרות, עולם שלהם של מציאות, של מציאות, שמסביבו. שבסוף, שוב, לאיפה הוא ילך? לך לשירותי. שוב, ואחרי 120 שנה, לאיפה הוא ילך? ילך לקבר. ולאיפה הכסף הזה? גם כסף הזה נתן באיזשהו מקום מתעדב וילך לקבר. והספרים, אתה יודע, יבואו, הרבה פעם אתה יכול למצוא כל מיני בנים ונכדים של אינטלקטואלים שלא היו אינטלקטואלים, וזה כל הספרים שלהם נפח. יש לי חבר שמצא ברחוב ממש, ספרייה שלמה שמישהו זרק לסבא שלו, משהו כזה, ממש, ספרים שלמים שם שבו דיינו אותו גם באופן אישי. שאתה קורבן, שוב, שהוא קורבן דבר שאתה חייב להגיד, שהוא לעתיד לבוא להתבטל, כתנועה עצמה היא באמת תנועה מאוד מאוד בעייתית, אנחנו מפלים שבסוף לא היה לנו אגו לעתיד לבוא. מפעלים שאנחנו לא נחיה בתוך עולם של מות תורות, ופה אני מאוד מתחבר למה שאהרון אמר, שבאמת זה כאילו עולם הצמחונות, עולם האקולוגי, שזה הדיבורים שמתחילים להיות היום, שכזה תרבות הצריכה, שאומרת, כמה אתה תצרוך, תבדוק אם צריך, אולי תקנה משהו יד שנייה, אולי תריר מיד ליד. היום באירופה זה הולך נורא נורא חזק הדברים האלה.
לא, הם לקחו את זה לקיצוניות, לפנאטיות.
מאה אחוזים, לקחו את זה לפנאטיות הזה, אז...
אני לא רואה כל כך על התנועה הזאת של הקורבן, אתה בעצם הולך להתפנות בבית המקדש, סליחה, ולהעלות את זה לקדוש ברוך הוא. את מה אתה מביא לי, כאילו, מה אתה מביא לו פה?
תראה, אז יש פה שני אלמנטים, אחד בנוסח הרמב"ן, שבא ואומר, חביבי בוא תראה, תבין, בוא תראה מה... נשאר ממך, ממה שאתה הבאת, אתה אומר, וואו, אני הבאתי לקדוש ברוך הוא קורבן. מה נשאר מדבר עשר? אז מדי תבין איך נדעים כל החיים שלך. אתה יודע, זה לא מי שמביאים את השירותים לבית המקדש, מביאים את זה למודעות.
אוקיי,
הקורבן
זה כאילו
חלק
מקרניו של האדם, כאילו אתה לוקח איזה...
נכון, בדיוק, ואתה, שוב, אתה, זה שוב מה ששואם עשה.
ואז אומר לך, תסתכל על החיים שלך.
בדיוק, תסתכל על החיים שלך. תקל לחיים שלך ותראה שבעצם אתה יכול לוותר על 99% מהם ולא יקרה לך שום דבר. זה בעצם התובנה שנאמרת.
והיום אנחנו יכולים להגיע לתובנה בלי הקורבן?
שוב, את אפילו שלה מאוד מאוד טובה, כי לכאורה דווקא אנחנו צריכים היום קורבנות אפילו יותר, יותר גדולים. אז הוא מדבר פה בהמשך על התפילה, דברים האלה. אבל אני חושב שמדובר פה על נתינה, אבל נתינה שהיא באמת נתינה. כאילו, בן אדם הרבה פעמים יגיד לך, שמע, אני לא יודע מה, אני אוסף לך כסף, תן לי 1,000 שקל. איפה שלי לסבר, אני מה, אני בחור שבע מסכן. אבל יש לך את 1,000 שקל, זה לא שאין לך. אתה יודע, הרבה פעמים בן אדם, מישהו דופק לו בדלת, ואומר, אין לי. ואז למחרת נדפק לו משהו באוטו, ואז הוא רואה שיש לו. שנשברת לו איזשהו שם. זה דרך שן אחת, זה לא 1,000 שקל. לא שתלה, סתם טיפול שורש או משהו כזה, עם כתר ככה טוב. כל שטל בזה, זה 1,000 שקל מתחיל. זה שקל קטן, פצפונם, אתה מבין? זה הכל, אתה אומר, אין לי, בום, משפט לך השם. מה? באמת?
אז תביא לנו שלי.
גם של ילדים או שרק של... מה? נדבר אחר כך. נביא לך כמה קורבנות. גם קורבנות אדם וגם קורבנות מכיר. אז... מה?
רופא שיניים זה המולך של ימי?
כן. כן, לא שני, טוב, בקיצור. אז לא, רופא שיניים פה זה לא הנקודה. הנקודה פה באמת שבן אדם אומר, שוב, הבן אדם אפילו יושב על האגו העצום שלו, והוא חושב שהכל האגו הזה הוא חיוני. תראו, הוא יושב על כל הדברים שהוא צובר בשביל למלא את האגו הזה, והוא חושב שכל הדברים האלה חיוניים. אבל לא, אבל זהו שלא. כאילו, אז הקורבן זה התנועה שאומרת, אתה יכול לוותר.
בתפילה.
אז זהו, בתפילה הוא בתפילה מדבר 4 שורות בסוף, אז ככה שלא נשאר פה יותר מדי בשביל... הוא אומר כאן, וכן היום שתקבלו חזרת תפילה במקום קורבן, יוכל אדם גם כן להרגיש בעצמו, אחר תפילה של ליבו, להזדכך מאוד יותר מקודם התפילה. אבל אין פה לגמרי, אני חושב שהתנועה בתפילה, בטח בכיוון המשביצאי, זה התנועה של ויתור על האגו, זה לא ויתור על הרכוש. התפילה זה מקום שבו אדם מוסר את עצמו לקדוש ברוך הוא. זה מקום שאדם מוסר את אנרגייתו לקדוש ברוך הוא, וזה עבודה מסוג אחר. טוב, לכל השמחים בחתונה, יש לנו זכות לשמוח.